הרים לא ירדל פשע, וחוסך שפתיו משכיל. אז הוא מסביר כך, הרחיק רוב הדברים. זאת אומרת, רוב דברים, הכוונה היא רוב דיבורים. הרחיק רוב הדברים. כי אין לב האדם משיג לכוון מחשבתו ולשקול דעתו עם הדברים. זאת אומרת, כשאדם מרבה לדבר, בהכרח לא תמיד תקדם מחשבה לדיבור שאדם מדבר. אין לב האדם משיג לכוון מחשבתו ולשקול דעתו עם הדברים. והנכון באדם, שישקול דעתו ראשונה ואחר ידבר. זאת אומרת, הסדר הנכון הוא שלפני שאדם מוציא מילים מהפה, יחשוב מה הוא הולך לומר. הנכון באדם שישקול דעתו ראשונה ואחר ידבר. על כן, לא ייתכן רוב דברים בלי הפסק ומחשבה בין דבר לדבר. להשיב על כל דבר ודבר מדברי חברה. זאת אומרת, אם אדם צריך, אם אני מדריך את האדם ואומר לו, לפני שאתה מוציא מילה מהפה, תחשוב. אז בהכרח לא ייתכן שהוא ידבר הרבה. זאת אומרת, הדיבור הרב הוא תוצאה בהרבה מקרים של אי מחשבה. אבל שכל דיבור דורש מחשבה, בהכרח זה לא יכול להיות הרבה דברים. וחוסך שפתיו משכיל. אומר רבנו יונה, השכל הוא העיון שמגיעים ממנו אל התבונה. ומישהו בעל עיון, להכיר הדברים שצריכים מחשבה תמיד, זאת אומרת, אדם שהוא מעיין והוא מבין שכל דבר ודבר צריך מחשבה, הוא חוסך שפתיו ולא ידבר דבר עד שיושלם לו העיון בו. אבל הנבון, והוא שהרגיל הרבה מחקר שכלו מעניינים, והגיע אל התבונה ברוב ענייני הנמצאות, וממה שחקר התבונן על הדומה מבלי עיון רב, שהנבון מבין דבר מתוך דבר, מעניין הוא אומר, חוסך שפתיו משכיל. יש מישהו בגדר נבון, יש שכל, שכל זה חוכמה, אבל יש מי שכבר, יש לו את המדרגה שמעל החוכמה, הוא מבין דבר מתוך דבר. אז הוא אומר, יש חוסך שפתיו ויש אותם שפתיו. הפסוק אומר, אותם שפתיו נבון. יש חוסך שפתיו, זה בעל השכל. אז מישהו בא לעיון להכיר הדברים שצריכים עכשיו, הוא מבין שצריכים לחשוב על כל דבר, הוא חוסך שפתיו ולא ידבר עד שיושלם לו, לא יוציא דיבור מהפה, עד שיושלם לו העיון בו. אבל הנבון, והוא שהרגיל הרבה מחקר שכלו מעניינים, והגיע אל התבונה ברוב ענייני הנמצאות, וממה שחקר התבונן על הדומה מבלי עיון רב, שהנבון יש לו מדרגה שהיא מעל המשכיל. כן, שהנבון מבין דבר מתוך דבר. על כן הוא אומר, אינו חוסך שפתיו תמיד. ומה ש... באמת, אני אמרתי אותם שפתיו, לא. אינו חוסך, זאת אומרת, בקיצור, הרבן יונה רוצה לומר, יש שתי מדרגות, יש חוסך שפתיו, זה בעל השכל. הנבון לא צריך תמיד לחסוך שפתיו. מדוע? משום שהוא מבין דבר מתוך דבר, אז מילא, הרבן יונה מבין שהנבון לא צריך להשקיע הרבה עיון בכל דבר. אז הוא יכול יותר לשחרר את הלשון. מדוע? משום שהוא מבין דבר מתוך דבר. הרבה יותר קל לו לעיין. חוסך שפתיו, משכיל, פירושו של דבר, האדם מבין שהוא לא צריך לדבר, בלי לחשוב לפני כן, אבל הוא חושב על כל דבר. בהכרח, אם הוא חושב על כל דבר לפני שהוא מוציא מילים מפיו, אז בהכרח הוא ימעט בדיבור. זה נקרא לחסוך שפתיים. אבל הנבון שהוא כבר מבין דבר מתוך דבר, על הרבה דברים שצריך להוציא עליהם הרבה מחשבות, אצלו זה כבר הכל, הכל, הכל מבוקר, הכל תחת ביקורת. אז ממילא הוא יכול להרשות לעצמו לדבר יותר, מדוע? משום שכל דיבור שלו בסופו של דבר מבוסס על השכל, אבל השכל שלו מהיר, לא צריך הרבה עיון. כן? או שהוא כבר יהיה מספיק. ולכן הוא אומר, על זה לא נאמר חוסך שפתיו, על הנבון. לעולה, אבל מה שכתוב, אותם שפתיו נבון, זה משהו אחר. טוב, נראה. אולי באמת נפתח שם רגע אחד, לעלן י' ז' חף ח' רגע אחד, איך הוא מפרש לנו את הפסוק, י' ז' חף ח'. אותם שפתיו נבון. כן, אותם שפתיו נבון, אז הוא מסביר כך, מסביר כך. קודם כתוב, גם אוויל מחריש חכם יחשב. גם אוויל מחריש חכם יחשב. אותם שפתיו נבון. אז הוא אומר כך, אותם שפתיו, מישהו סוגר שפתיו, יחשב נבון. לא שעת, הוא מחלק. אותם, כמו ש... זה המשך לחלק הראשון של הפסוק. גם אוויל מחריש חכם יחשב. זאת אומרת, יש אדם שהוא טיפש, אבל הוא שותק. הוא יודע לשתוק. אז מחשיבים אותו חכם. לא יודעים. הוא לא מגלה, הוא לא מביא לידי גילוי את עובדת טיפשותו. אז הוא אומר, אותם שפתיו נבון. מישהו סוקר שפתיו יחשב נבון. כי מידת הנבון כאשר חפץ לדבר, ולהגיד דעתו, כי אשר, ולמה הוא חפץ לדבר? אומר הפסוק, שמחה לאיש במענה פיו, אבל הנבון יסגור שפתיו וימשול ברוחו מענות, כוונה מילה ענות, עד אחרי המיתון והמחשבה. אז כאן מדובר על שני סוגים, סוגי אנשים שלא עונים. יש אוויל מחריש, שעליו כתוב חכם יחשב, ואותו דבר, אותם שפתיו יחשב נבון. זאת לא מדובר פה על הנבון שעליו אנחנו מדברים. גם אותם שפתיו יחשב נבון. אבל רבנו יונה, כשהוא אמר שהנבון לא ממעט דברים, הוא לא זקוק למעט דברים, הוא מדבר על אדם שאני כבר יודע עליו שהוא נבון. לא השתיקה שלו מוריחה על הבנתו, אלא עובדת היא אותו נבון היא ידועה. ואדם כזה, אומר רבנו יונה, הוא לא צריך להיות בגדר חוסך שפתיים. מדוע? משום שהוא הגיע למדרגה כזאת שכל דיבור שלו הוא מחושב. אבל היכולת שלו בנויה על הבנה הרבה יותר מהירה מאדם שהוא הגדיר אותו כמשכיל. יש משכיל בעל שכל. הוא חוסך שפתיו, אבל הנבון יכול להרשות לעצמו לדבר יותר. זה מה שהוא אמר. טוב, הלאה. כסף נבחר לשון צדיק, לב רשעים כמעט. כסף נבחר לשון צדיק. אז הוא אומר כך, אינו מושל ברוחו להתיישב במחשבה לזקק הדברים, וקופץ ומדבר, טרם יכלה לדבר אל ליבו. מה זה כסף נבחר לשון צדיק? אינו מושל ברוחו, סליחה, כסף נבחר לשון צדיק, לב רשעים כמעט. אז הוא מסביר את החלק השני של הפסוק. אינו מושל ברוחו להתיישב במחשבה, לזקק הדברים. וקופץ ומדבר טרם יכלה לדבר אל ליבו. כמעט, עניינו רגע קטן. וכן הפסוק בתהילים, כמעט אויביהם אכניע. כמעט כסדום היינו. אז הביאור של רבנו יונה מתייחס לחלק השני של הפסוק. מה זה לב רשעים כמעט? כמעט הכוונה היא, הרשע לא מושל ברוחו להתיישב במחשבה, לזקק את הדברים שהוא הולך להוציא מהפה. וקופץ ומדבר, טרם יכלה לדבר אל ליבו. זה כמעט. לפני שהדברים מבוררים, עד הסוף, זה הכוונה כמעט. לפני שהדברים מבוארים עד הסוף, כבר הוא מדבר. כתוב אחר כך, שפתי צדיק יראו רבים, ואבילים בחסר לב ימותו. שפתי צדיק יראו רבים. מה תפקיד הרועה? הרועה מנהיג את הצאן, דואג שהצאן יאכל, ומנהיג אותו. אז שפתי צדיק יראו רבים, הם מנהיגים ויועצים רבים בטובה. זה הכוונה, שפתי צדיק יראו רבים. ואבילים בחסר לב ימותו, אבילים, גם הם את עצמם לא ינים. זאת אומרת, הצדיק יש לו את היכולת להניג אחרים, ולא רק אחרים, אלא רבים אחרים, עם השפתיים שלו. לעומת זאת, אבילים, גם הם את עצמם לא יניגו, ולא יבינו לאחר איתם, גם לא יקבלו הנהגת הצדיק ותוכחתו, ולא תסור מעליו איוונתו וחסרון רוחו עד יום מותו. זה מה שכתוב, ואבילים בחסר לב ימותו. ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה. ברכת השם היא תעשיר, אומר רבנו יונה, היא המאשרת את העשירים, ולא יוסיף צער ודאגת ממון עם ברכת השם, כמו שכתוב בתהילים, ייתן לידידו שינה. ובא זה העניין, זאת אומרת, הפסוק הזה שם, בא על הצדיק הנזכר. איזה צדיק? שאין הצדיק נבהל להון. זאת אומרת, הצדיק לא בהול להשיג ממון, ולא מרבה בצער במיעוט עושרו. זאת אומרת, הוא לא טורח ולא מצטער על מיעוט העושר. למה? כי יודע הוא שאם יצב השם איתו את הברכה, לא יצטרך לצער ותרדת מחשבה. כי מבלתי רוב מחשבות יגיע ברכתו. ויותר מזה, הוא יודע גם שבמה שלא יגזור השם יתברך לתת לו, גם הרבה מחשבות לא יעזרו. במה שלא יגזור השם יתברך לתת לו, אין הרבות מחשבות מועיל. מדוע? כי אין מחשבה מועלת. וכן כתוב שם, באותו מקום, כן ייתן לידידו שינה, כתוב, שב לכם משכימי קום, מאחרי שבת, אוכלי לחם העצבים. והתכלית העולה מזה, שהצדיק מסתפק במה שחננו השם יתברך, ושמח בחלקו. כי יודע הצדיק כי לא יוסיף הצער ממון. זאת אומרת, זה שהוא יתרח, זה לא יעזור לו להרבות את הממון שצריך יהיה להינתן לו, בין כך ובין כך, כן? כי לא יוסיף הצער ממון עם הברכה אשר ברכו השם יתברך. עצב עניינו הצער והכעס. מעניין מאוד. הוא מפרש את הפסוק, ברכת השם היא אפשר לפרש את הפסוק, אני אגיד מה שאפשר ואני אגיד איך הוא מפרש. אפשר לפרש את הפסוק, באופן מוחלט, דהיינו, שלמה המלך מודיע, תדע לך, מה שאדם משיג כברכת שמיים, אז זה בא באופן חלק, בלי צער, בלי כאב, זה אפשרות אחת לפרש. אבל הרבנו יונה מפרש לא כך. הרבנו יונה מפרש שהכל תלוי בצורה שאדם מקבל את הדברים. כשכתוב ברכת השם היא תעשיר, פירושו של דבר, הצדיק יודע שכל מה שיש לו, יש לו בברכת השם. ממילא, ולא יוסיף עצב עם מה, הכוונה היא מצידו. הוא לא יתרה, המושג עצב פה, כמו שהוא מסביר, זה לא עצב מלשון של עצבות, אלא צער וטורח. זה הכוונה ולא יוסיף עצב. האדם שהוא מאמין, כן? הצדיק, שהוא מאמין, בוטח בקדוש ברוך הוא, אז כל מה שיש לו, הוא מבין שזה ברכת השם. אם זה ברכת השם, הוא מבין גם כן שחבל על הזמן. חבל לתרוח בדבר שאני בכך עתיד לקבל בלי תרחה. ומה שאני לא עתיד לקבל, אז גם אומר, גם אם תרחה זה לא יעזור לי. אז בשביל מה לתרוח? אז ללא יוסיף עצב אימה, זה לא רק, הפירוש הוא, הוא לא מצטער, לא תורח, זה הכוונה. לא יוסיף, הכוונה היא האדם המקבל, לא יוסיף עצב אימה, כן? בשביל מה לתרוח? זה מה שהוא אומר. זה הרמנו יונה, בפירוש. הלאה. כי זחוק לכסיל עשות זימה. עוד פעם, מה אתה אומר? כן, זה קרה, וכן, כן, עצב עניינו הצער והכעס, כמו שאמרתי, מה שאני מצטער או מה שאני כועס, כדי להשיג את הממון שאני רוצה להשיג, וכן, ודבר עצב יעלה אף, זאת אומרת, הוא מפרש לנו את הפסוק ההוא, מה זה ודבר עצב יעלה אף? דבר עצב, הכוונה היא, אם אדם תורח, כן, אם אדם תורח, או עצוב, או מצטער על דבר שהוא רוצה להשיג, הוא אומר, בסך הכל, מה תרוויח? תרוויח רק כעס, לא תרוויח שום דבר. לא יהיה לך שום רווח מזה, כן? נראה איך שהוא מפרש להלן, תתבר א', נראה אם אני צודק. לא, זה ברור שזאת הכוונה שלו כאן, אני חושב ש... הנה. מענה רך ישיב חימה, ודבר עצב יעלה אף. אז הוא אומר, הוא אומר כך, הוא דבר עצב, והוא המדבר בלשון רוגז וזעף, בהתווכחו עם חברו, יעלה אף. אז הוא אומר, מענה רך, ישיב חימה. אם אתה עונה ברכות, ההפך, אתה גורם לכעס שיעלם. להפך, אם אתה מדבר בלשון רוגז וזעף, אז רואים שם מושג עצב, בהוראה של עצב, הכוונה היא רוגז וכעס. כן? ולכן הוא מוכיח מהשימוש לשון אצלנו גם כן, ולא יוסיף עצב אימה, הכוונה היא, אם אדם מתייחס למה שיש לו כברכת השם, אז הוא אומר, בשביל מה אני צריך להתרגז, בשביל מה אני צריך להצטער, בסופו של דבר, מה שצריך להיות לי, יהיה לי, ומה שלא צריך להיות לי, גם אם אני אתרגז, וגם אם אני אצטער, זה לא יעזור, אז בשביל מה להתרגז, זה מה שאומר. כי שחוק לכסיל עשות זימה וחוכמה לאיש תמונה. אז הוא אומר כך, כי שחוק לכסיל עשות זימה, כמו שהשחוק קל לבוא מן המחשבה. כי השחוק מן התנועות הבאות פעמים רבות בלא כוונה. מעניין. הוא אומר, אדם צוחק לפעמים, כן? הוא לא חושב. זה בא באופן כן, בלתי מבוקר. צוחק. אז הוא אומר... או, לא, נגיד ככה, הרבה... גם דיברנו קודם על מישהו מדבר בלי לחשוב, כן? אבל גם לדבר צריך קצת מחשבה. אפשר לא לחשוב מספיק, אבל קצת מחשבה. לצחוק, בכלל לא צריך מחשבה. בשביל לצחוק אדם צריך לחשוב, כן? אז הוא אומר, כמו שהשחוק קל לבוא מן המחשבה, כי השחוק מן התנועות הבאות פעמים רבות בלא כוונה. כן, הפועל קל לבוא ממחשבת הכסיל. זאת אומרת, הוא אומר, הוא פשוט עושה פה השוואה. כמו שהשחוק קל לבוא בלי מחשבה, כך גם המעשים של הטיפש, של הכסיל, כן? המעשים באים בלי מחשבה, הוא עושה מעשים בלי לחשוב, כן? כן, הפועל קל לבוא ממחשבת הכסיל, כי דרכו לעשות כל אשר יזם, כן, דרכו לעשות כל אשר יזם, ולא יפריש, הכוונה הוא, אצלו אין הבדל בין מחשבת החפץ והאבלה, והעולה על הרוח בלי איום. זאת אומרת, אין מחשבה, אז מילא קל, הוא עושה בלי לחשוב. בין מחשבת החפץ והעולה על הרוח בלי עיון, ובין המחשבה המגעת אל הפועל. לעומת זאת, חוכמה לאיש תבונה עשות זימה. זאת אומרת, חוכמה לאיש תבונה, מה זה עשות זימה? והיא המחשבה. היא המחשבה, היא חוכמה לאיש תבונה. כי עיקר חוכמתו, זאת אומרת, מה מציין איש תבונה? זה שאדם לא עושה שום דבר בלי לחשוב. אין עשייה, אין פעולה שלא נעשית עם מחשבה. כי שם מרבה העיון עד שישלים לו על נכון. זאת אומרת, הוא אומר, אצל הכסיל אין מחשבה. הפעולות נעשות בלי מחשבה. לעומת זאת, אצל אצל איש תבונה, מעשה לא נעשה בלי שהוא חושב קודם. לעשות או לא לעשות? איך לעשות? כן? זה מה שהוא אומר. חוכמה לאיש תבונה, עשות זימה. זימה זה מחשבה, זה מה שהוא אומר. מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות צדיקים ייתן. מגורת רשע היא תבואנו. אז הוא אומר כך, לא יגיע אל הרשע ממחשבותיו וממה שמשער בנפשו, רק מגורתו ופחדתו. אך תאוותיו לא יגיעו, עוד פעם, לא יגיע אל הרשע ממחשבותיו וממה שמשער בנפשו, רק מגורתו ופחדתו. אך תאוותיו לא יגיעו. לעומת זאת, תאוות צדיק. זאת אומרת, הרשע יש לו תאבון גדול, תאבות גדולות. אבל לא יגיע אל הרשע ממחשבותיו וממה שמשער בנפשו, רק מגורתו ופחדתו. רק הפחד שלו. אך תאבותיו לא יגיעו. לעומת זאת, תאוות צדיקים ייתן. מי ייתן? השם יתברך. מה הכוונה? צדיקים שמתאבים אל חסדו ומייחלים לו, כן? להם ייתן. אך פחדתו מן האויב ומפני הקת רשע לא יבואם. למה? למה הפחד של הצדיק לא מתקיים? אז הוא אומר, כי כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. אז הוא אומר כך, כעבור סופה ואין רשע, מקרה קל ועובר יעבירנו כמקרה הסופה. כמו שהסופה כרגע תעביר את המוץ, וכן כתוב, תמוטט רשע רעה. וכתיב, כי שבע ייפול צדיק וקם, ורשעים ייכשלו ברעה. זאת אומרת, הפירוש הוא, גם אם יש מצב שבו הצדיק פוחד, אבל בסופו של דבר, הרע שהוא ירא ממנו, עובר מיד. לעומת זאת הוא אומר, אצל רשע זה הפוך. מגורת רשע היא תבואנו. וצדיק יסוד עולם, הצדיק צדקתו תצילנו מן הצרות. מדוע? ושגם את הרבים היא הצלת. והעולם נוסד עליו. מה פירוש נוסד עליו? העולם מושתת עליו, על הצדיק. כן? הצדיק יסוד עולם. הצדיק צדקתו תצילנו מן הצרות. למה? משום ההצלה של הצדיק היא לא רק הצלה שלו. מעניין, רבנו יונה. רבנו יונה אומר, מדוע באמת הצדיק יסוד עולם, אז מה הכוונה? לעומת הרשע, שמגורת רשע היא תבואנו, הדבר שממנו הוא מפחד יבוא עליו, הצדיק אומר, צדקתו תצילנו מן הצרות. מדוע? משום שהצדיק הוא יסוד עולם. הוא לא חי רק בשביל עצמו. הצדיק למעשה מציל, בהצלתו הוא מציל את העולם, מציל את הרבים. זה מה שהוא אומר. שגם את הרבים היא מצלת, והעולם נוסד עליו. וכן כתוב, באיוב כתוב, ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך. ימלט אי נקי ונמלט, בקיצור הוא מבין גם בפסוק הזה את אותו יסוד, שהאדם שהוא צדיק, ההצלה שלו היא לא רק הצלה שלו, היא הצלה של העולם כולו. כל פעמים הצלת הרבים, משום שהוא יסוד, כמו שהוא אומר, יסוד לעולם בכלל. כחומץ לשיניים וכעשן, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. אז הוא מסביר כך, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, אף על פי שיטב לאדם פעמים לרפואה, והעשן לפעמים לצורך. זאת אומרת, לפעמים צריך חומץ כדי לרפא. לפעמים יש צורך בחומץ כדי לרפא. אותו דבר, עשן לעיניים. לפעמים צריך עשן. יש צורך בעשן לריפוי. אז הוא אומר, אף על פי שיטב לאדם פעמים לרפואה, והעשן לפעמים לצורך, ולמשל, אם מדליקים אש, כשקר, אז אתה מדליק את האש כדי שיהיה לך חם. אז הוא אומר, והעשן לפעמים לצורך, ויבער הוא אור לשבת נגדו, אז הוא אומר, לא ייתכן להגעת עולתם בלא הזק לאחד האיברים. זאת אומרת, יש שני הדברים האלה, גם החומץ וגם העשן, יש בהם תועלת בדברים מסוימים. אבל מאידך גיסא, הם גם מביאים נזק. אי אפשר להימלט מהנזק שהם מביאים. גם אם אדם צריך לקחת חומץ לרפואה, אבל זה יזיק לשיניים. גם אם הוא צריך אש שתבער כדי שתחמם אותו, אבל העשן שבה היא יביא נזק. אז הוא אומר, לא ייתכן להגעת תועלותם בלא הזק לאחד האיברים, כי החומץ יזיק לשיניים והעשן לעיניים. אז הוא אומר, מה המשל? כך העצל. כן העצל לשולחיו. פעמים יש צורך לשליחותו, וימצא תימצא בתועלת. אתה שולח עצל, אני צריך, הפירוש הוא אני צריך את השליחות שלו. אבל נכון לשולחו בשעת הצורך, מאשר אם ימנע השולח לשלוח את האיש, מאשר אם ימנע השולח לשלוח את האיש. לפעמים אתה מוכרח לשלוח מישהו עצל, כיוון שאתה אין לך ברירה אחרת. אך לא ייתכן לשליחותו, מצד שני אתה בטוח שכשאתה שולח אדם עצל, יהיה לך גם נזק. מצד אחד יש תועלת שהוא מוכרח, אתה צריך אותו, כי אין לך מישהו אחר לשלוח, אתה צריך לשלוח. אז אתה תשלח אדם שהוא עצל, אבל אתה יודע גם כן שהוא יביא לך נזק. כן? מבלי קלקול באחד הדברים, כי מעצלותו להקשיב לכל דברי השולח ולצפון אותם בלבבו, או לכוון את דברי מי ששלחו, או מעצלותו ואיחורו בדרך, לא תנצל שליחותו מן הקלקול. לא תנצל, זאת אומרת, גם אם יש מצב שבו חייבים לשלוח מישהו עצל, אבל ברור שיהיה גם נזק מהשליחות שלו. הוא יביא, יכול להיות שיביא תועלת, אבל מאידך גיסא, כיוון שהוא עצל, יבוא איתו גם נזק. זה עצל, הוא אומר, העצלות בא לידי ביטוי, לא רק בזה שהוא עושה נזקים בכוונה, אלא גם בגלל שהוא מתעצל לשמוע בדיוק את האדם שהוא עצל, אז הוא לא ישמע בדיוק את מה שאומרים לו. לא יכוון בדיוק אל הנקודה שבשבילה שלחו אותו. זה מה שהוא אומר. או מעצלותו ואיחורו בדרך, לא תנצל שליחותו מן הקלקול. וייתכן, זאת אומרת, הוא אומר, וייתכן כי עיקרי קלקול חסרון התועלת בכל דברי השליחות. זאת אומרת, קלקול לא חייב להיות קלקול שהוא מקלקל. אבל אם היית שולח אדם נורמלי, היית מרוויח שהיה עושה את הפעולה שלו, בשבילו שלחת אותה בצורה שלמה, היית נהנה מכל מה שהוא עושה. אבל כיוון שאתה שולח עצל, חלק מהדברים הוא לא יעשה. כי הוא עצל. כאילו שלח בעל השליחות ציר חרוץ, אז הוא שלמה לו התועלת לכל דברי השליחות. ואתה, כי בטח על משענת העצל, קראו החיסרון בקצת ענייני השליחות. וזה מה שכתוב, וחסרון לא יוכל להימלות. לא יוכל להימנות. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, להמשיך אחר.